השיעור של יום שבת של פרשת אמור, פרק כ"ד פסוק א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד. פה בא הציווי שצריך להדליק את המנורה. אנחנו כבר מכירים את הציווי של הדלקת המנורה, למדנו על זה באריכות בספר שמות. הייתה פרשה, קראו לה פרשת תצווה, ושם כבר כתוב את העניין של הדלקת המנורה. אומר רש"י, לא, צו את בני ישראל, זו פרשת מצוות הנרות. אם אתה רוצה לדעת איפה התורה מצווה עלינו להדליק נרות בבית המקדש, זה פה, פה הציווי. ופרשת ואתה תצווה, מה שנאמר בפרשת ואתה תצווה בספר שמות, לא נאמרה אלא על סדר מלאכת המשכן לפרש צורך המנורה. שם אנחנו למדנו על הכלים של המקדש, של המשכן, ולמדנו על המנורה. אז כבר למדנו על המנורה, אז סיפרו לנו מה עתידים לעשות עם המנורה. אבל שם זה לא הציווי. וכן משמע, ככה משמעות של המילים, ואתה סופך לצוות את בני ישראל על כך. ואתה תצווה זה לשון עתיד. ואתה תצווה, בעזרת השם, כשיגיע לספר ויקרא, אז תצווה את בני ישראל, ופה בא הציווי צו את בני ישראל על העניין של המנורה. שמן זית זך, אומר רש"י כך, שלושה שמנים יוצאים מן הזית. כאשר אדם קוטש את הזיתים, אז יש שם שלושה סוגי טיפות. מה ההבדל ביניהם? אומר רש"י כך, הראשון קרוי זך. מה ההבדל ביניהם? ככה, כשאדם לוקח את הזיתים, שם אותם בתוך הכלי המיוחד, קוטש אותם קטישה ראשונה, שם אותם בתוך הסל. ברגע שהוא לא נוגע בהם, הטיפות הראשונות שיורדות הן טיפות הכי נקיים, אין בהם תערובת של שמרים ושום דבר, זה זך. זה מה שרש"י אומר פה, הראשון קרוי זך. אחר כך יש מצב נוסף שהוא שם את זה בתוך הכלי והוא לוחץ עליהם עם קורות כבדים, ואז יוצא שמן נוסף, אבל כתוצאה מהלחיצה הזו השמן הבא הוא כבר לא זך, הוא כבר יוצא עם קצת שמרים, קוראים לזה. אחר כך יש לשמן הזה קוראים שני. אחר כך שהוא סיים את השלב הזה, הוא לא מתייאש, הוא לוקח את הזיתים והוא טוחן אותם עם אבן הריחיים. כשהוא טוחן עם הריחיים יוצא, זה נקרא שמן שלישי. שלוש, זה מה שרש"י אומר בהתחלה, שלושה שמנים יוצאים מן הזית, שלושה רמות של שמן. הראשון שהוא קרוי זך הוא קשור למנורה, השני והשלישי לא טוב למנורה. למה טוב השני והשלישי? למנחות. צריך להביא הרי לבית המקדש עם כל קורבן, להביא מנחה, וצריך להרבב שם שמן. למדנו כמה וכמה פעמים שבתוך הסולת שמים שמן, זה השני והשלישי, לא הראשון. רש"י אומר, והן מפורשים במנחות ובתורת כהנים. נלמד מסכת מנחות בגמרא, או תורת כהנים, זה המדרש של ספר ויקרא, שם מפורט את כל התהליך של שלושת השמנים הללו. תמיד, מה הכוונה תמיד? הרי אנחנו אומרים בדרך כלל את המילה תמיד, תמיד פירושו של זה תמיד, ללא הפסקה. הרי לא היו מדליקים, המנורה בבית המקדש לא דלקה ללא הפסקה. כל יום היה צריך מחדש לנקות את המנורה, לדשן אותה זה נקרא, והיה מדליק אותה מחדש. אז מה זה תמיד? אומר רש"י, מלילה ללילה, דבר שחוזר על עצמו כל לילה, זה נקרא תמיד. כמו מביא רש"י דוגמה, עולה תמיד, קורבן עולה שמקריבים בבית המקדש, כתוב תמיד, שאינה אלא מיום ליום, ואף על פי כן היא נקרא תמיד, על דרך זה גם זה נקרא תמיד. סוג ג', מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני אדוני תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. איפה המנורה עומדת? מחוץ לפרוכת העדות. מה הכוונה פרוכת העדות? אומר רש"י, לפרוכת העדות שלפני אהרון, שהוא קרוי עדות. למדנו כבר הרי שיש את החלק הכי פנימי במשכן, קוראים לו קודש הקודשים. בפנים היה אהרון הברית. אהרון הברית קוראים לו עדות. אהרון הזה היה רק פעם בשנה. כן, למדנו. אחר כך יש מקדימה לזה פרוכת. הפרוכת הזו קוראים לה פרוכת העדות. למה פרוכת העדות? כי הוא הפרוכת שלפני העדות. ומחוץ לפרוכת הזו, זה המקום שקוראים לו קודש. שם היו מונחים שלושה דברים: מזבח הזהב של הקטורת, שולחן ללחם הפנים, והמנורה. אז המנורה הזו עומדת מחוץ לפרוכת העדות. אומר עכשיו רש"י, ורבותינו דרשו על נר מערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, מיד נסביר מה הכוונה, יש נר אחד, קוראים לו נר מערבי, והוא עדות, הוא היה ממש דבר שראו בגלוי נס יום יום. עם כל הנרות קבעו במהלך של 12 שעות, הנר הזה דלק את כל ה-24 שעות, ואז הוא קבע ואז הדליק אותו מחדש. נר אחד, למרות, כמו שרש"י ממשיך, שנותן בשמן כמידת חברותיה, בנר המערבי כמות השמן היה בדיוק כמו כולם, וממנה היה מתחיל, הוא היה הנר הראשון שהדליקו אותו, הוא בא היה מסיים, הוא היה גם הנר האחרון שאותו היו צריך להטיב ולנקות בין הארבעים, כי הוא דלק כל הזמן. מה זה הנר המערבי הזה? איזה נר הוא מערבי? כמה נרות יש לנו מסך הכל במנורה? 7 קנים. מהו המערבי מביניהם? יש בזה מחלוקת בין תנאים. המחלוקת היא איך עמדה המנורה באותו חלק שנקרא קודש. הרי הקודש הקודשים היה הכי מערבי. המשכן עמד בצורה כזו שהכניסה היה ממזרח, הלכת כלפי מערב. אז יש מחלוקת איך עמדה המנורה. האם המנורה עמדה בקו ממערב למזרח, או שהמנורה עמדה מצפון לדרום. עכשיו הכהן נכנס להדליק את המנורה. אומרים לו, אתה צריך להדליק את הנר שהוא מערבי, כי אתה צריך להדליק את הנר שהוא הכי קרוב לעדות, למערב. מהו בשבילו הנר המערבי? לפי הדעה שהמנורה עמדה מצפון לדרום, אז מהו הנר המערבי? הנר האמצעי. למה? כי כל הנרות, הפתילות שלהם פנו, אחד, כל אחד, הצפוני, כיוון למרכז. ואילו הנר האמצעי, הפייה שלו פונה כלפי מערב, לכן קוראים לו הנר המערבי. לפי הדעה אבל שהמנורה עמדה מזרח מערב, אז היינו חושבים ככה בהיגיון שלנו שהנר המערבי הוא הנר הכי אחרון. אומרים לא, הנר המערבי הוא הנר השני. למה? הראשון שהוא הכי מזרחי ודאי לא, כי כתוב לפני השם. השני הוא כבר מערבי, יחסית לראשון הוא כבר מערבי.
לא, אבל הוא עדיין מזרחי.
הוא מזרחי ליחסית לאחרים, אבל ביחסית לראשון הוא כבר מערבי.
אבל הראשון הוא הכי מערבי.
מי אמר לך הכי מערבי? אמרו לך מערבי. ויש כלל שאומרים אין מעבירין על המצוות. יש לך הזדמנות לעשות מצווה מסוימת, אתה לא מדלג עליה. אם יש לך כבר הזדמנות לנר מסוים לקרוא לו מערבי, הוא כבר נחשב לנר מערבי ביחס למי שהוא כבר נר מערבי, אז הוא בשבילך נר המערבי, אל תדלג עליו. אז יש זה מחלוקת בגמרא, איזה, מה נחל המערבי, האם השני או האמצעי? על כל פנים, אז הנר המערבי הוא היה נר מיוחד שהוא היה עדות, כי כולם ראו, הנה השכינה שורה בישראל, אתם רואים נר, שמים אותו כמות שמן, והנר המערבי תמיד דולק יותר מכולם. למה הוא דולק יותר מכולם? כי הוא מערבי, כי הוא קרוב למערב, למקום של הקדושה. יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, אומר רש"י, יערוך אותו עריכה ראויה למידת כל הלילה. אהרון צריך לשים שמן בכמות כזו שהוא יספיק לכל הלילה. ושיערו חכמים חצי לוג לכל נר ונר. זה כמות השמן ששמו בכל אחד מהנרות. נר, הכוונה לכלי קיבול שבתוכו שמים את השמן, לזה קוראים נר. והן כדאי אף ללילי תקופת הבט. כדאי פירושו מספיק. כמות הזו של חצי לוג מספיק אפילו בלילות הארוכים ביותר של השנה, שזה בתקופת הבט. ומידה זו הוגבעה להם, קבעו מידה קבועה, וזה החצי לוג ששמים תמיד בכל השנה כולה. סוג ד', על המנורה התאורה יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד. אומר שהמנורה התאורה, מה הכוונה? שהיא זהב טהור. המנורה התאורה, מנורה שעשויה מזהב טהור, זה הכוונה מנורה התאורה. דבר אחר, על טהרה של מנורה, כשאתה מדליק את הנרות תדאג שהמנורה תהיה נקייה לגמרי, שלא יישארו שאריות מהפתילות של אתמול, שמתארה ומדשנה תחילה מן האפר. קודם היא נקייה ממה שנשאר מהאפר של אתמול, אחרי שהיא נקייה לגמרי, המנורה היא תאורה, היא נקייה, אז אתה יכול להעריך, דיינו להכין את הנרות הבאים. עכשיו עוברים למצווה נוספת של לחם הפנים. למרות שכבר למדנו את המושג של לחם הפנים גם בספר שמות, פה לומדים את הציווי של לחם הפנים. ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה אחת. פסוק ו', ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת, על השולחן הטהור לפני אדוני. 12 לחמים, שתי מערכות, אז כל מערכת יש שש. אומר רש"י, שש המערכת, שש חלות המערכת האחת. זאת אומרת, שש חלות אחד על השני, כמו שלמדנו בפרשת יצווה, איך השולחן עמד אחד על השני, עם כל הסניפים וכל הכלים הללו שהחזיקו אותו. השולחן הטהור, גם פה כתוב כמו קודם שהיה כתוב על המנורה הטהורה, גם פה כתוב על השולחן הטהור. אז גם פה נראה ששני פירושים. הפירוש הראשון דומה למה הפירוש הראשון במנורה. מה הכוונה השולחן הטהור של זהב טהור? גם קודם במנורה הוא אמר את הפירוש הראשון זהב טהור. הפירוש השני, במנורה הפירוש השני היה שזה יהיה נקי. מה שייך לומר פה על השולחן הטהור, אומר רש"י דבר אחר, על טהרו של שולחן, שזה יהיה על השולחן נטו ללא שום הפסק, שלא יהיו הסניפים מגביעים את הלחם על גבי השולחן. שהלחמים הראשונים שעומדים על השולחן ממש, הם יעמדו ממש על השולחן. הלחם השני והשלישי, הרי לא עומד לחם על לחם. יש את הברזלים הללו שהם עושים כמו מדפים. אבל הלחם הראשון צריך להיות על השולחן הטהור. זאת אומרת, ללא שום
מדף או
שום דבר שיפריד ביניהם. פסוק ז', ונתת על המערכת לבונה זקה, והייתה ללחם להזכרה של אדוני. לבונה זה נקרא בשמים, יש כאלה בשמים קוראים להם לבונה. צריך להניח על השולחן שני כלים קטנים ובתוכם לבונה. מה הסיבה שעושים את זה? אומר רש"י כך, נתת על המערכת, על כל אחת משתי המערכות היו שני בזכי לבונה. לא שהיה ארבע בזכים, אלא בסך הכל היה שני בזכים, על כל, ליד כל מערכת עמד בזיך אחד. מערכת זה הטור של הלחמים. ליד כל טור של לחמים עמד למטה בזיך וכלי קטן, ובתוכו לבונה, בתוכו פסמים. מלוא קומץ לכל אחד, הכמות של הפסמים בתוך כל זה קומץ, זה ממש מעט כמה שנכנס בקומץ. על השולחן עצמו. מה המטרה של זה? והייתה הלבונה הזאת ללחם להזכרה. הלבונה הזו היא תגרום להזכיר את הלחם לפני הקדוש ברוך הוא. למה? שאין מן הלחם לגבוה כלום. את הלחם הזה הרי לא מקטירים על המזבח, ואין מזה שום דבר למזבח. מה עושים עם הלחם? מי אוכל את זה? הכהנים כל שבת מתחלקים בזה. אלא הלבונה נקטרת. את הלבונה מקטירים על המזבח. כשמסלקים אותו בכל שבת ושבת, כל שבת ושבת שמסלקים את הלחם, אז את הלבונה מקטירים על המזבח. והיא לזיכרון ללחם, הלבונה שעמדה שבוע שלם עם הלחם על השולחן, אחר כך היא נקטרת על המזבח והלחם נאכל. אז דומה למה שלמדנו על מנחות, שלוקחים קומץ והשאר נאכל הכהנים, ואז קראו לזה גם הזכרתה להשם, אם אתם זוכרים, גם פה אומרים אותו דבר, שעל ידה הוא נזכר למעלה כקומץ שהוא הזכרה למנחה. פסוק ח', ביום השבת ירחנו לפני אדוני תמיד, מעד בני ישראל ברית עולם. והייתה לאהרון ולבניו ואכלו במקום קדוש, כי קודש קודשים הוא לו מאישי אדוני חוק עולם. כל מה שלמדנו פה בשני הפסוקים האחרונים, כל שבת היו מניחים על השולחן את הלחם החדש, היו מורידים את הלחם שקיים, מחלקים אותו בין הכהנים, שמים לחם חדש, וזה מה שהיה נאכל הכהנים, זה כמו קודש קודשים, זה ממתנות הכהנים.
איך רש"י מסביר את הקידוש ביום השבת?
פסוק ט' אומר רש"י, והייתה המנחה הזאת, שכל דבר הבא מן התבואה בכלל מנחה הוא. למה קוראים ללחם מנחה? מכיוון שזה בא מתבואה, כן? אז זה הולך, והייתה, פסוק ט', והייתה לשון נקבה. אומר רש"י, והייתה, למה זה לשון נקבה? כי זה הולך על המנחה. ואכלו, זה לשון זכר, ואכלו מוסב על הלחם, שהוא לשון זכר. זה מה שרש"י בא לענות פה, בעיקר קשה לו, למה יש כאן שילוב של זכר ונקבה? והייתה ואכלו. אם הייתה אז ואכלו, ואם ואכלו אז והיה. זאת אומרת, תלוי, זה מדובר על המנחה, זה מדובר על הלחם. עכשיו עוברים לנושא אחר. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. היה סיפור של מריבה בין שני יהודים. יהודי אחד, הוא היה בן של יהודיה, אבל אבא שלו היה מצרי, והוא רב עם אחר. מה הקשר, שאלה טובה, מה הקשר בין זה לזה? זה. אז רש"י מתייחס לעניין ומסביר. מביא רש"י כמה פירושים, מה באמת היה פה המחלוקת. אומר רש"י ככה. ויצא בן אישה ישראלית. שואל רש"י, מאיכן יצא? רבוש ויצא. אחרי, אם אתה רוצה לספר לי סיפור, היה אפשר להתחיל את כל הסיפור מההמשך. וצריך להיות כתוב ככה, וינצו במחנה בן אישה ישראלית ובן... מה זה ויצא? מאיפה יצא? אומר רש"י, רבי לוי אומר, מעולמו יצא. רבי לוי אומר, מה המילה האחרונה שכתובה קודם? עולם. ומה המילה פה? ויצא. הוא יצא מהעולם, אין לו חלק אל העולם הבא. הוא איבד את החיים שלו, הוא איבד את העולם שלו. זה רבי לוי אומר. לכן התורה חיברה שאותו אחד, מה שהוא עשה, נראה בפסוק י' א', המעשה הזה שהוא עשה גרם לו שויצא, הוא יצא מהעולם. רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא. רבי ברכיה אומר, מה גרם לו שכתוב בפסוק י' א' שהוא קילל ודיבר לא יפה? הוא פשוט יצא מהנושא האחרון. מה למדנו בנושא הקודם? הסיפור הלחם, הלחם הפנים. הוא שמע את העניין של לחם הפנים, לגלג ואמר, ביום השבת יארחנו? דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום. מלך אוכל כל יום טרי, שמא פת צוננת של 9 ימים? בתמיה אומר ככה, את הלחם הרי מתי אופים ביום שישי, לא אופים את זה בשבת. אז יום שישי זה היום הראשון של הלחם. מתי מניחים אותו על השולחן? למחרת בשבת, שבת זה כבר יום השני. אחר כך הלחם מונח על השולחן יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, חמישי, שישי, שבת. כן? וביום התשיעי, אז אוכלים אותו. אז הוא שואל, פת צוננת, מהשבת, לא, אוכלים את זה ביום התשיעי. כל פעם הכהנים אוכלים לחם שהוא כבר עומד 9 ימים. 9 ימים אחרי אפילו לא סגור בניילון במקפיא ומוציאים אותו. לא נוגעים את זה, רק בשבת. והוא אומר, מה זה פת צוננת של 9 ימים? למרות שהיה נס שכשהורידו אותו ביום התשיעי היה טרי וחם, כאילו עכשיו עפו אותו. אבל הוא לגלג על זה, והלגלוג על זה הביא אותו למה שנאמר עוד מעט בפסוק י"א. ומתניתא אמרה, אבל בברייתא כתוב סיבה אחרת, מה היה שם? אומר ככה, מבית דינו של משה יצא מחויב. הבעיה של האדם הזה היה שהוא פשוט הלך, הלכו איתו לדין תורה, והוא יצא מחויב בדין תורה. אולי המרוצה מכך שמשה רבינו פסק משהו נגדו, אז הוא יצא ועשה מה שהוא עשה. מה היה הסיפור? על איזה דין תורה הם הלכו? אומר רש"י כך, בא ליטא או הלא בתוך מחנה דן. הרי כתוב פה אצלנו, עוד מעט נלמד בפסוק י' שהוא היה למטה דן. אמא שלו הייתה משבט דן, אבא שלו לא היה משום שבט, אבא שלו היה מצרי, אמא שלו הייתה משבט דן. אז מכיוון שאמא שלו הייתה משבט דן, אז הוא רצה שהאוהל שלו יהיה בתוך מחנה דן. הוא אמר, מגיע לי להיות מדן. אמרו לו, שאלו אותו השכן שרואה אותו שם שם את האוהל, שואל אותו, מה טבעך לכאן, מה פתאום אתה נכנס אלינו לשטח של דן? אמר להם, מבני דן אני, ואני הולך לפי האימא. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב. בתורה כתוב, נלמד זה בספר במדבר, שלפי מה נהיה חלוקה בשבטים? לפי אבא. אם לפי אבא אתה לא קשור אלינו, אז נהיה ויכוח. אמרו, בוא נלך לדין תורה. הלכו דין תורה, נכנס לבית דינו של משה, ויצא מחויב. משה רבינו אמר, הם צודקים, אתה לא שייך לשבט דן, צריך למצוא לך מקום איפה להיות, אבל זה לא קשור לשבט דן. אז הוא ראה שיצא מחויב, עמד וגידף, אז הוא גידף ודיבר נגד, וזה מה שהביא לו לתוצאה, עוד מעט נראה מה היה עונשו. רש"י מתייחס ואומר, בן איש מצרי, מי זה האיש מצרי? כאילו אנחנו אמורים לדעת מי זה המצרי הזה, כן? כי לא כתוב כאן, והוא בן מצרי, בן איש מצרי. זאת אומרת, המילה איש היא מילה שאמורה להזכיר לנו משהו. אומר רש"י, הוא המצרי שהרג משה. הרי למדנו בתחילת שמות, והיער איש מצרי מכה איש עברי מרחב, כמו משה רבינו הרג אותו, זה אותו איש מצרי. הוא המצרי שהרג משה.
אבא שלו,
משה רבינו הרג את אבא שלו.
מה זאת אומרת אותו במשה הרג?
אבא שלו.
הבן.
בתוך בני ישראל מלמד שנתגייר, מלמד שאותו, הוא לא היה צריך להתגייר, כי הוא היה הרי בן אמא יהודיה, אלא פירושו שהוא לא הלך להידבק אחרי אמא שלו, אלא הוא הלך להידבק אחרי, סליחה, הוא לא הלך להידבק אחרי אבא שלו, הוא הלך להידבק אחרי אמא שלו. והינצו במחנה, על מה הם רבו? על עסקי המחנה, כמו שרשי הסביר, הם רבו איפה לקבוע את האוהל.
למה רצה
להתגייר? אז אמרנו, זה מה שקרה גזרנו, להתגייר, בתורה לא תמיד הכוונה להתגייר מגוי ליהודי, להתגייר ופרושו להתחבר לאן שצריך. כי היה לו את הדילמה, יכלה לחשוב, אני קשור ל... ואיש הישראלי, זה שכנגדו, שמיכה בו מיטה אוהלו. היה לו מריבה עם השני שלא נתן לו לטעת את האוהל שלו, אז היה ביניהם מריבה. ואז מה עשה בן הזה, פסוק י' א', ויקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל. ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דברי למתי דן. אומר רש"י, ויקוב כתרגומו הוא פרש. בראשו הוא אמר במפורש את שם השם, שנקב שם המיוחד וגידף, והוא שם המפורש ששמע מסיני. ושם אמו שלומית בת דברי, למה התורה מספרת לנו איך קראו לאמא שלו, מה זה כל כך יפה לספר בגלוי את הביזיון של האישה הישראלית הזו שהיה לה בן כזה, הרי זה לא יפה לבזות לכאורה. אומר רש"י, שבחן של ישראל שפרסמה הכתוב לזו. זה שהתורה מספרת את שמה, זה בא לשבח את כל היהודים, ובמילא שלומית הזו שמחה שסיפרו את שמה, כי זה הביא באמצעותה שבח על כל עם ישראל. מהו השבח? לומר שהיא לבדה הייתה זונה. להגיד שהיא היחידה, אם בכל עם ישראל היו כל כך הרבה נשים, היא היחידה שנכשלה, וגם היא לא עשתה את זה ברצון, זה היה באונס, כמו שרש"י כבר סיפר לנו בספר שמות, שהאיש מצרי הזה עשה את זה שלא ברצונה, ובטעות היא נכשלה. זאת אומרת, מכל עם ישראל, אישה אחת ויחידה נכשלה, וגם היא הנכשלה, זה לא היה ברצון, זה גם היה בטעות. מה הביא אותה בכל אופן לכזה בעיה? אומר רש"י משהו שמזה גם צריך ללמוד, שהתורה רוצה ללמד את נשות ישראל, מה זה לקראת צניות. אומרים, למה קוראים לה שלומית בת עברי? זה באמת לא היה השם שלה. השם האישי שלה היה שם אחר. אלא שלומית בת עברי זה כינוי. מה הכוונה? שלומית דאבת פטפטה. היא הייתה פטפטנית. היא הייתה אומרת לכל מי שהייתה פוגשת, שלם עלך, שלם עלך, שלם עליכון. מפטפטת בדברים, שואלת בשלום הכל. אז היא אמרה, רצה לקבל את כולם עשר בפנים יפות, אבל זה לא צנוע, אישה לא צריכה להסתובב לשאול כל אחד מה שלמה. בת דברי, דברנית הייתה, מדברת עם כל אדם, לפיכך קלקלה. זה צריך לדעת כדי לא להתקלקל. למתי דן, למה צריך לספר מאיזה שבט? מה השם שבט דן שצריך לספר שמהשבט שלו יצא כזה קלקול? אומר רש"י, מגיד שהרשע גורם גנאי לו, גנאי לאביו, גנאי לשבטו. רשע צריך לדעת האחריות שלו, שהוא יוצא לקלקול, אז הוא מגנה בעצם את כל השבט. כיוצא בו, בצד החיובי זה אותו דבר. כתוב על דן, על אותו דן מביא רש"י, יש לו גם שבח. מי היה זה שהיה מהמתכננים, מהבונים, מהאנשי מחשבה של המשכן? אליאב בן אחי שמח למתי דן. שבח לו, שבח לאביו, שבח לשבטו. אותו דן היה פעם שמשפחים אותו, פעם שמגנים אותו. מה עשו עם אותו אחד שביאו אותו למשה רבינו? לא ידעו מה עושים איתו. אומרת לנו הפסוק בפסוק י"ב, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. שמו אותו בבית הסוהר, לא כעונש, כי בתורה אין כזה עונש בית סוהר. העונש צריך לדעת מהו. בינתיים, עד שיהיה את המשפט, אז בינתיים רק כהמתנה הוא נמצא בבית הסוהר. אומר רש"י, ויניחו הוא לבדו. שמו אותו לבד. מה צריך להדגיש לבד? כאילו מובן מזה שבאותו בית סוהר היה עוד מישהו ודאגו שהוא לא יהיה עם אותו מישהו. כן? מי זה המישהו הנוסף? לכאורה, מה הדגש ברש"י? אם אתם זוכרים, אצל יוסף הצדיק גם שמו אותו בבית כלא, שם לא כתוב ויניחו במשמר, שם כתוב ויתנו במשמר. אם אתה רוצה להגיד שמת אותו בבית הסוהר, ויתנו, שים אותו. כשאתה אומר ויניחו, פירושו שמנו אותו, הניחו אותו בנפרד. ממי יפרודו אותו, אומר רש"י, ולא הניחו מקושש עמו. אני נלמד בעזרת השם בספר במדבר סיפור על המקושש עצים שחילל את יום השבת, וזה היה באותה תקופה שאותו אחד עשה את הסיפור הזה של נוקב שם השם, והמקושש גם היה בבית כלא, גם בגלל שלא ידעו בדיוק מה עושים איתו, ששניהם היו בפרק אחד. אבל למה הפרידו ביניהם? שהספק לא היה על שניהם אותו ספק, ויודעים היו שהמקושש במיטה, שנאמר מחללי עמות יומת, הם ידעו שהמקושש חייב מיטה, אבל לא פורש להם באיזו מיטה. לכך נאמר, לכן כשנלמד בעזרת השם ביחס למקושש בספר במדבר, שם כתוב כי לא פורש מה יעשה לו, לא ידעו איזה עונש לתת לו. אבל במקלל הוא אומר לפרוש להם, שלא היו יודעים חייב מיטה או לא, כיוון שהם לא דומים שניהם ולא רוצים להעמיד את שניהם, אם היו שמים את שניהם ביחד, מה היה יוצא? הם לא ידעו הרי מה דינו של המקלל. אם היה בסוף יוצא שהמקלל הזה, למשל, צריך לתת לו מלכות, ובינתיים הוא היה עם המקושש באותו מקום, מה היו יגידו אנשי העם שלא מבינים? יגידו, בית הדין טעה, חשב שצריך להרוג אותו, לכן שמו אותו עם המקושש, כי גם את המקושש ידעו כבר שצריך להרוג. בסוף החליטו לא, מלכות, סימן שבית דין היה עשה טעות. כדי שלא יגידו אפילו שבית הדין טעה, אז אמרו, הוא לא נמצא עם המקושש ביחד, הוא לבד והוא לבד. פרושו שכל אחד מהם יש לו תיק נפרד עם מחשבות אחרות, עם ספקות אחרות, אל תבלבלו ביניהם. המקושש, הספק היה איזה מוות, היו בטוחים שהוא מוות. על המקלל לא ידעו אפילו איזה עונש נותנים לו, לכן שמו אותו בנפרד. פסוק י' ג', בוא נראה מה באמת העונש שלו. וידבר אדוני אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. אומר רש"י, השומעים אלו העדים, העדים ששמעו אותו מקלל, כל, היה אחד כתוב, וסמכו השומעים את ידיהם, וסמכו כל השומעים, המילה כל בא לרבות, להביא את הדיינים, גם השומעים וגם הדיינים צריכים לסמוך את ידיהם על ראשו. את ידיהם אומרים לו, דמך בראשך ואין אנו נאנשים במיטתך, שאתה גרמת לך. זה שאנחנו עכשיו הולכים להרוג אותך, אנחנו לא נענש על זה שאנחנו הורגים אותך, אתה בעצמך גרמת לעצמך את המוות הזה. למרות שבדרך כלל אין עונשים אלא אם כן נזירים. כל המקללים מכאן ולאבא במשך הדורות, לא עלינו שלא יהיו, אז יש להם עזרה, כמו שנראה מיד בפסוק תתוו, מזהירים שמכאן ולאבא מי שיקלל כך וכך. אבל הוא לכאורה לא היה לו עזרה, הוא עשה את זה ולא אף אחד לא הזהיר, אז היינו יכולים להגיד אולי שהעונש שלו לא צריך להיות אותו דבר כמו אותו אחד שבמשך הדורות עזר, אלא פה אבל היה ציווי אלוקי, יוצא את המקלל ורגמו אותו. אז לכן הם אמרו לו, אמרות שלא הזרנו אותך מראש, אנחנו הורגים אותך, ואנחנו לא נענש על הרגתך. אתה גרמת לך, וזה הציווי האלוקי לעשות לך. כל העדה, מה הכוונה ורגמו אותו? כל העדה, כל העדה, כל עם ישראל צריכים לעמוד 600 אלף איש ולרגום אותו. הוא אומר שבמעמד כל העדה. הם עושים את זה בשליחותם של כל העדה. מכאן ששלוחו של אדם כמותו. זאת אומרת, העדים עושים את זה. ועושים את זה במעמד כל העדה, פירושו בשליחות כל העדה, וזה כאילו כל העדה עשו. בהמשך לזה באה עכשיו העזרה לתמיד, ולבני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את אור. מה זה נסח את אור מרשי? בקרץ כשאין התרה. אם האדם יעשה את זה בלי התרה, אז מה יהיה העונש שלו? קרת, כי בית דין לא יוכל להרוג אותו, כי לא היה התרה. אבל אם כן היה התרה, אז יהיה עונש אחר, כמו שנראה בפסוק הבא, פסוק תזיין. ונוקב שם אדוני מות יומת, רגום ישגמו בו כל העדה, כגר כאזרח, בנוקבו שם יומת. אומר רש"י, ונוקב שם אינו חייב עד שיפרש את השם, ולא המקלל בכינוי. זאת אומרת, רק מזה מובן שדווקא אם אדם מקלל, גם דווקא בשם הוויה, ככתבו. אבל מי שמקלל בשם אחר שהוא כינוי, אז הוא לא חייב, למרות שבהלכה ברמב"ם אם תלמדו שם כתוב שגם אדם שמקלל את השמות האחרים שהם כינוי, כמו א' ד' נ' י', אז הוא גם חייב. אבל לפי רש"י שהוא מפרש לפשוטו של מקרא, אז החיוב זה רק על השם המפורש.
לא חיוב, הוא לא חייב למוות.
לא, ודאי שאסור, אבל העונש הזה הוא לא עונש.
זהו, הוא חייב.
לפי הרמב״ם הזה אין הבדל, אבל לפי רש"י זה נוקב. מה פירוש המילה ונוקב? אמר רש"י, לשון כללה, כמו מה עקוב, מה עקוב שאמר בלעם. פסוק י"ז, עכשיו באותו ציווי קיבל כבר משה רבינו עוד כמה מצוות שחלקם נאמרו והם התווספו פה בגלל החידושים שיש פה. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. אדם שהורג אחר עונשו מוות. אומר רש"י, ואיש כי יכה, למה צריך לכתוב את זה? למדנו את זה כבר, אם אתם זוכרים, בפרשת משפטים בספר שמות. שואל רש"י שאלה, אומר רש"י כך, לפי שנאמר מכה איש וגומר, בספר שמות כתוב מכה איש ומת מות יומת, ופה כתוב ואיש כי יכה. זאת אומרת שמה כתוב מכה איש, היינו יכולים לחשוב שאין לי אלא שהרג את האיש. אם היה כתוב רק את הפסוק מכה איש ומת, היינו חושבים אם הוא הרג איש אז הוא חייב מיתה. אבל אישה, אם הוא הרג אישה אז אולי הוא פטור. וקטן, אם הוא הרג אדם שהוא בפני בר מצווה אז הוא לא איש. מיניים, איפה נדע שהוא גם הוא חייב? תלמוד לומר, לכן כתוב אצלנו כל נפש אדם, לא משנה אם הוא הרג איש, אישה, גדול או קטן. פסוק י"ח, ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. פסוק י"ט, ואיש כי ייתן מום באמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. מה הפירוש כן יינתן בו? אדם שעושה מום לשני אז יעשו לו את אותו מום? זה הכוונה? הוא הוציא לו את העין, יוציאו גם לו את העין? לא זה הכוונה. אלא רש"י אומר כן יינתן. מה זה יינתן? אומר רש"י כן יינתן בו, פרשו רבותינו שאין נתינת מום ממש אלא תשלומי ממון. שמין אותו כעבד. איך יודעים להעריך כמה שווה עין? לוקחים את אותו אדם שהוציאו לו את העין ואומרים, אילו היו רוצים למכור אותו כעבד בשוק, עם העין כמה הוא היה שווה, עכשיו בלי העין כמה הוא שווה. אז ההפסד הזה שהפסדנו על הערך שלו עם העין או בלי העין, זה ההפסד של העין. כמובן שחוץ מזה שהוא משלם לו זה
עם כל הכאבים.
או יפה, חוץ מזה שאני אומר מיד, יש חמישה תשלומים, יש צער, יש ריפוי, יש נזק, יש שבט, יש בושת. אנחנו מדברים כרגע רק על הנזק, כמה שווה הנזק. לא מדברים כאן לא על הצער, יש ארבע תשלומים אחרים של זה, לא מדברים כאן, זה כתובר על ספר בפרשת משפטים, דיברנו על זה. כאן מדברים נטו על הנזק. מאיפה יודעים שהכוונה היא בתשלומי ממון? וכך כתיב בו לשון נתינה. מה זה נתינה? דבר הנתון מיד ליד. דבר הנתון מיד ליד, זאת אומרת דבר שאפשר להעביר אותו מיד ליד, זה כסף. פסוק חף א', הוא מכה בהמה ישלמנה, הוא מכה אדם יומת. לכאורה, מה ההבדל בין פסוק חף א' שכתוב מכה בהמה ישלמנה למה שלמדנו בפסוק י"ח, הוא מכה נפש בהמה ישלמנה? למה צריך להיות כתוב עוד הפעם? ואותו דבר, פה כתוב הוא מכה אדם יומת, וכבר למדנו קודם בפסוק י"ז, ואיש כי כל נפש אדם מות יומת, מה הכפל הזה? מסביר רש"י. מכה בהמה ישלמנה, למעלה דיבר בהורג בהמה, וכאן דיבר בעושה בה חבורה. זה ההבדל. אדם שהורג בהמה ישלם, ואדם שעושה רק חבורה, וחבורה בבהמה, פצע, גם ישלם. הוא מכה אדם יומת, מה ההבדל ממה שכתוב קודם לפה? אומר רש"י. אפילו לא הרגו אלא עשה בו חבורה, שלא נאמר כאן נפש. אפילו אם הוא רק עיקה בו ועשה בו פצע, לא הרג אותו, יומת. ממתי הורגים בן אדם על זה שהוא עשה בו רק מכה? אומרה שלא מדובר כאן בסתם אדם, או במכה אבי ואימו דיבר הכתוב. כאן מדובר אדם שעשה מכה לאבא שלו, לאמא שלו, זה הלכה מיוחדת. המכה לאבא ואמא, אפילו שהוא לא חלילה הרג אותם, יומת. למה התורה הכניסה את ההכאה לאבא ואמא באותו פסוק עם הכאה של בהמה? מה זה, זה, זה מכבוד האדם להכניס באותו נשימה מכה לבהמה ומכה לבן אדם? אמרה שהסיבה היא, הוא בא להקישו למכה בהמה. במכוון התורה כתבה את זה ביחד, ללמוד מזה משהו. מה ללמוד? מה מכה בהמה מחיים, אף מכה אבי ואמו מחיים. כמו שאם אדם עשה פצע בבהמה, הוא חייב, בתנאי שהבהמה הייתה בחיים, עשית לה פצע. אחרי שהבהמה מתה, הלכתי ועשיתי לה בפצע, אז חייבו אותה משהו, שום דבר. אותו דבר, מכה אדם שמדובר פה, שאדם עשה מכה לאבא שלו יומת, זה רק שאבא שלו בחיים. אבל אם לא עלינו אחרי פטירת אביו, אז הוא עשה בו חבורה, הוא לא יהיה חייב. פרט למכה לאחר מיתה. מה צריך להגיד את זה? למה היינו חושבים שהוא יהיה חייב? הוא אמר שלפי שמצינו שהמקללו לאחר מיתה חייב. אם אתם זוכרים, למדנו בפרשת קדושים, היה כתוב במפורש, אדם שמקלל אביו ואמו, גם לאחר מיתה, אז הוא חייב. היינו חושבים שאם מקלל לאחר מיתו חייב, אולי גם באבא ואמא זה משהו מיוחד, שאפילו שעושה בהם חבורה לאחר מיתה, אולי הוא גם חייב. הוא צריך לומר במכה שפטור. אז זה ההכאה של הבהמה מלמדת על ההכאה של האבא. עכשיו הפוך, ההכאה של האבא גם כן לומדת, לומדים את זה מהבהמה בעוד נקודה. מה? עוד דבר לומדים. לא הפוך, זאת אומרת עוד לימוד מהבהמה על האבא. מה? ומה בבהמה בחבלה, שאם אין חבלה אין תשלומים, כמו בבהמה, מה זה נקרא מכה בהמה? סתם הלכת על הבהמה, נתת לה תפיחה על הגב. אתה חייב לשלם משהו? לא עשית נזק. מה הכוונה מכה בהמה? שאתה גרמת לו חבלה. אף מכה אבי ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה. זאת אומרת, במכה אבי ואמו, אדם הלך ונתן לאבא שלו לילינו מכה. לא היה שום דבר, אז הוא לא היה חייב, לא יהיה מותימת, רק אם יצא ממנו דם. סוג חב ב', משפט אחד יהיה לכולם, סליחה, משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, אני השם אלוקיכם, אלוקי כולכם, כשם שאני מייחד שמי עליכם, כך אני מייחדו על הגרים. כמו שאמרנו קודם, כגר כאזרח. פסוק חב ג', וידבר משה לבני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. מה הכוונה ובני ישראל עשו? אומר רש"י, כל המצווה אמורה בסקילה במקום אחר. למרות שפה נאמר רק פרט אחד בהריגה, כתוב הירגמו, אבל העניין הזה של סקילה, יש לו פרטים נוספים איך סוקלים. דחייה, זאת אומרת שצריך לדחוף אותו. רגימה, אם הוא לא מת בדחיפה, אז רוגמים אותו באבן. ותלייה, ואחר כך גם תולים אותו באותו יום. אז כל הפרטים הללו שכתובים בסקילה במקום אחר, אז בני ישראל עשו לאותו מקלל, כמו שעושים בדרך כלל בהלכות שקשורות למסקלים.